בפרק שני אנחנו אבל מעלות המידות. זה באותיות, מה שמודפס בגמרות, זה באות ה', פרק שני אות ה'. אבל מעלות המידות יימצאו לחלק המתעורר לבדו. וחלק המרגיש בזה העניין אינו רק שמש לחלק המתעורר, ומעלות זה החלק רבות מאוד. טוב, אנחנו מיקום, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים פה בעצם בפרק השני של שמועין הפרוקים. הרמב״ם דיבר שיש חמישה חלקים בנפש. נפש האדם אחת היא, אבל יש בה חמישה חלקים. החלק הזן, החלק המרגיש, החלק המדמה, המתעורר, והחלק השכלי. הוא הגדיר לנו שהחלק, יש חלקים שהם לא פעילים במצוות ועבירות, הם לא פעילים בחלק, בדברים התוריים, הם לא פעילים בעניינים שהתורה מצווה אותנו, למשל החלק הזן והחלק המדמה. החלק, החלקים העיקריים זה החלק המרגיש והחלק המתעורר, בסדר? החלק של הרצון והחלק של הפעילות, של הראייה, שמיעה, חוש המישוש, כל החלקים האלה הם חלקים שבהם פעיל מאוד חזק המצוות והעבירות. גם פה בהמשך הוא יגדיר את זה יותר, יותר מדויק. והחלק המתעורר, הרצונות. הרצונות של האדם, שם האדם נמצא, שם האדם פעיל, ושם המצוות והעבירות. זאת הזירה, הארנה, כן, שהקרב קורה, המשחק קורה בזירה הזאת של החלק המתעורר והחלק המרגיש. על החלק השכלי ראינו שבוע שעבר שאומר שגם בחלק השכלי הוא התחיל שם שיש בו מבוכה. יש ספק אם בחלק השכלי יש מצווה או אין מצווה, והרמב״ם מעמיד את זה ששם יש לנו את העבודה של החוכמה. החוכמה והתבונה, וכשאדם חי בחוכמה ותבונה נכונות, יש לו את הדעות הנכונות, ולא את הדעות והאמונות הנפסדות הלא נכונות. עכשיו הרמב״ם בא לטפל במעלות המידות, שזה אגב עיקר הספר. בסדר? עיקר הספר זה בפרקים הבאים, פרק שלישי, פרק רביעי, פרק חמישי, פרק שישי, הוא יעסוק בלהרחיב את כמה שורות הקצרות שנראה כאן היום, על השימוש בדברים, השימוש בנפש, ובסוף, פרק שביעי שמיני, הוא מדבר על המחיצה וענייניה. בסדר, המחיצה שחוצצת את הבן אדם מהנבואה, ופרק השמיני זה ביצירה האנושית. בסדר, זה שתי הפרקים האחרונים. אבל בוא נגיד, עיקר הספר, עיקר השמונה פרקים, זה הקטע הזה של מעלות המידות. בלשון של הרמב״ם אומר, מעלות המידות, איפה הן קורות, איפה הן פעילות, ימצאו לחלק המתעורר לבדו. זה קורה ברצון של האדם. עוד פעם, האדם מרגיש דברים, והוא פועל מול העולם. אבל מה שהופך את הדברים ממסעסק, מאונוס, מדבר חסר משמעות לדבר בעל משמעות, זה הרצון של הבן אדם, ההתעוררות של האדם, הרצון של האדם. עוד פעם, רצון בלשון הרמב״ם זה התרצות, בלשון להתפייס עם מישהו, כן? בלשון, כן, אין מרצין לאודם בשעה עסקה עשוי. ולכן הוא קורא לזה פשוט התעוררות, התעוררות הרגשות. חיים של האדם קורים, המצוות והעבירות קורים ברצונות של האדם, וחלק המתעורר. עכשיו, חלק המרגיש, יש פה חלק מאוד חשוב, שהאדם רואה, האדם שומע, האדם גם לא רק מקבל מהעולם, אלא גם פולט, כן? זה וגם קולט וגם פולט מול העולם. הוא פועל בעולם, בחוש המישוש שלו, ובידיים, ברגליים, בעשייה של דברים. חלק המרגיש בזה העניין אינו רק שמש לחלק המתעורר. עוד פעם, בן אדם שרצה לעשות עבירה, זה דבר אחד. בן אדם שעשה עבירה, זה יותר חמור. אבל האם מה שיותר חמור בעבירה זה כי יש פה מייסה, או כי יש פה גמירוס דאס? בסדר? אז גם בקניין, עוד פעם לא ניכנס כעת לכל המהלך, אבל גם בקניין, הגמירוס דאס שמתבטאת על ידי המייסה. בסדר? זה מה שנותן לקניין, לא הפעולה של הרמת הבגד או החליפין או המשיחה או הגבוהה, זה מה שקונה. אלא הדעת של האדם לקנות, הדעת כוי נעומה כנה שיש פה, זה מה שקורה את הקניין. אבל הדעת, איך היא תבוא לידי ביטוי? הרי הדעת היא דבר שאתה לא יכול, אין אדם יודע מה שבליבו של חברו, דברים שבלב אינם דבורים. אז יש דברים שמתגלים על ידי המעשה שמראה את הגמירוס דעת של האדם. וכך גם כשאדם עושה מצווה או רחמון הנצן עושה עבירה, יש פה את הדעת שלו, יש פה את החלק המתעורר שבו, הרצון שלו. אבל כשהרצון הזה, איך הוא יבוא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי על ידי המייסים של האדם. עכשיו, זה גם כשהאדם מחליט לעשות דברים, גם הוא מקבל דברים. עוד פעם, זה חלק של המרגיש שהוא שמש לחלק המתעורר. ומעלות זה החלק רבות מאוד. הוא אומר, זה בא לידי ביטוי בהמון המון חלקים בחיים. הוא אומר, בזהירות. כלומר, ביראת חטא. זאת אומרת, איפה האדם זהיר? באיזה חלק בנפש האדם זהיר? בחלק הזן? ודאי שלא, כן? אפילו לא בחלק המרגיש. הזהירות של האדם, הירסחת של האדם נמצאת בתחושה פנימית, ברצון פנימי, התעוררות פנימית. בן אדם רואה משהו והוא פוחד. הפחד הוא פחד פשוט. איפה הוא קורה? בחלק של הרצון, בחלק המתעורר בבן אדם. זה יכול להיות לפעמים שזה בא מכוח המדמה, בסדר? הוא דמיון מסוים או הבנה, תובנה מסוימת גורמת לו לפחד. לפעמים זה נובע מפחד מעשי, כן? ממשהו בפועל שהוא רואה שקורה, שגורם לו לפחד. אבל איפה הדבר הזה קורה? בחלק המתעורר. ולכן גם יראת חטא, היראה מחטא, היראה מחיסרון, קורה בחלק המתעורר. הלאה, והנדיבות. בסדר? גם נדיבות שיש לאדם. היושר. עוד פעם, זה היושר, זה הרצון להיות ישר. מה שיגדיר יושר יהיה החלק השכלי. אבל מה שבפועל יעשה את היושר יהיה החלק המעשי, המרגיש. אבל הרצון להיות ישר, בסדר? זה החלק בו, בו האדם פועל. יש הגדרה נפלאה של האדמור השלישי מחבד, הצמח צדק. הוא גם ידוע כאחד הפויסקים, יש לו תשובה צמח צדק. יש לו ספר על המצוות שנקרא דרך מצווי סכו. בספר של דרך מצווי סכו יש במצוות גיד הנשה, יש לו מאמר מאוד מעניין על המולק. תוך כדי הוא מגדיר שם את המידה של החסד. אז הוא אומר שהוא משתמש בשפה שבחסידוס משתמשים בזה, השפה של המקובולים, של הספירות. אז יש לך התקומות של הספירות. יש לך את החבד, בסדר? חוכמו בינו דאס, שזה מה שמכונה גם מויכין. בסדר? זה, החוכמו זה הידיעה המופשטת של הדבר, והבינו זה ההתבוננות בדבר והבנה שלו, ודעת זה לקחת את הרעיון לתפיסה יישומית. זאת אומרת, זה עדיין בשכל, זה עוד לא במעשים, אבל זה כבר להלביש את זה בלמייסה. ואז יש לך את החגת ואת הנהי. בסדר, חגת זה חסד גבורת תפארת, שזה הרגשות, החסד, אפשר לקרוא לזה רגשות, והגבורה מצד אחד, זה התרחבות מול צמצום, זה אהבה מול יראה, והתפארת שזה השילוב הנכון של שניהם, שזה היופי והתפארת, ואז יש את הנצח עוד יסוד. נצח עוד יסוד זה, מי שאומר פתח אליהו, זה הבחינה של הרגליים, זה ההתקדמות של האדם, זה העשייה. העשייה בפועל באה לידי ביטוי במה שמכונה נאי, נצח עוד יסוד. בסדר? זה... יש מלכוס ויש כסר, אבל יש להם את המקום שלהם, בסדר. מלכוס זה יותר מלכוס פה, זה היציאה החוצה, אבל זה לא קשור פשוט לסוגיה הזאת. כשהוא מחלק את זה בחלוקה הזאת של חבד חג התנאי, בסדר? הוא אומר, קחו את המצווה של חסד. מצווה של חסד, לעשות חסד. הוא אומר, זה מתחיל בחבד, מתחיל בחוכמו בינו דעה של האדם. הבנה נכונה, שהאדם מבין שהדבר הנכון הוא לעשות חסד. עוד פעם, זה לא ברמה של רגש, זה הבנה שכלית. זה הבנה שכלית של הוא נמצא במצוקה, והקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את זה, וזה משהו שקורה במוח של האדם. ואז יש את ה... זה החוכמו בינו דעס שבחסד. אגב, גם שם יש חלוקה לפרטים, אבל לא ניכנס. יש את החוכמו שבחסד, ואת הבינו שבחסד, ואת הדעס שבחסד. יש את הרעיון המקורי שאדם מבין שצריך לעשות חסד. ואז יש את הבינו שאדם נכנס להתבוננות ולבנות את הדברים. אז רגע, אז מה זה אומר? זה אומר שאם הוא חסר לו כסף, אז אני אשלים לו את החיסרון שלו מתוך כסף שיש לי, שזה, למרות שהשקעתי פה הרבה, זה חיי נפשי, כמו שהמהר"ל מגדיר את זה, וגם התניא באיגרת מגדיר את זה באיגרת הצדוקה, שזה חיי נפשו. אדם לוקח חיים ופורט אותם לכסף, ואז הוא לוקח את הכסף הזה, נותן את זה למישהו אחר, והוא הופך את זה לחיים. אוכל שנהפך לחיים. אז אני נותן לו פיסה מהחיים שלי. לכן צדוקה היא דבר כל כך, כל כך עוצמתי. כי אני נותן לו פיסה מהחיים שלי. לקחתי חיים, הורדתי אותם לדבר שאפשר להעביר אותם ממקום למקום, כסף, ואת הכסף הזה אני עכשיו נותן למישהו אחר. זה חיי נפשו של האדם הוא נותן. עכשיו, זה כבר לתת למישהו אחר, בינו איך אני עושה את זה, ודעס, אז קדימה, להכניס את היד לכיס, וזהו, לעשות לעבר בנקאית, וכולי. זה כבר הדעת היישומית, איך עושים את זה בלמייסה. ואז מגיע המידויס. בסדר? זה המידוי, זה חסד, גבורות, תפארת, שזה כבר הרגשות. ושם החגת, החסד, גבורות, תפארת, זה הרגש, זה החסד שבחסד. והחסד שבחסד זה פשוט רצון לתת לו. שם הרצון נמצא. זה לא הבנה כמה זה נכון, והבנה כמה זה טוב, והבנה שזה מחויב, ואיך לעשות את זה ולתכנן את זה. הכל דברים יפים וחשובים, אבל פה מגיע החסד שבחסד, שזה עיקר החסד. עיקר החסד זה הרצון לתת למישהו אחר. ואז מגיע הנאי, נצח עוד יסוד, שזה כבר העשייה בפועל. ושם בעיקרון, מה שהוא בא לדון, זה מה עושים כשהבן אדם חסר לו הבסיס. חסר לו החוכמה בינה דעת. והוא בכל זאת רוצה להתגבר על המחסור הזה. איך עוקפים את המחסור בתובנות הנכונות כדי לעשות את המעשים הנכונים ולהחזיר את התובנות הנכונות, אבל זה מאמר ארוך מאוד שם לא ניכנס, לפחות לא עכשיו. אבל החסד שבחסד, זאת אומרת, השיא של החסד זה הרצון שיש לאדם. וזה המטרה, זאת אומרת, יש לנו, התורה אומרת לנו נוסו אין טיטן, אבל הנוסו אין טיטן הזה בא לא יישא אמיצס לבוב חו ולא יישאיק פה יישא סיודך מיוכיחו אביוי, נוסו אין טיטן לוי. אז יש פה אותיות שאומרות לך נוסו אין טיטן, יש לך אמירה מה לעשות בפועל, אבל אתה לא אמור לעצור רק בעשייה החיצונית, אתה אמור להתחבר לרעיון הפנימי דרך העשייה החיצונית. הרעיון הפנימי קורה בחלק המתעורר של האדם, שם נמצאות מעלות המידות, ולכן שם יש נדיבות ויושר והענבה והשפלות. נכון? מה זה שפלות במקרה הזה? מאויד מאויד אבי שפל רוח, שתקווה סנו ישרים לו, וכן הרמב״ם הרי כותב את זה כהקדמה לפרקי אבות, מה הוא כותב שם על שפלות זוכרים, נכון? הרמב״ם המפורסם, על הנושא הזה של שפלות, זה בפרק ד' משנה י' ב', נמצא בהמשך הדברים, לא, פרק ד', מאויד מאויד אבי שפל רוח, כן, זה לפני, זה במשנה ד' רב לויטס איש יבנה אומר מאויד מאויד אבי שפל רוח שתקווס אינו ישרימו. אומר הרמב״ם, הענווה היא ממעלות המידות, שימו לב, הוא משתמש עם אותו ניסוח שהוא כותב פה, כן? הענווה היא ממעלות המידות והיא ממוצעת בין הגאווה ושפלות הרוח. אגב, זה מה שהרמב״ם ימשיך ויכתוב אצלנו, שסוף הקטע, שפחיתות זה החלק ולחסר מאלו או להוסיף בהם. זאת אומרת שהאדם לא בדרך הממוצעת, ויש לו פרק שלם בהמשך שהוא מדבר בהרחבה על העבודה של המידה הממוצעת. אומר, ואין לה שם אחר, רק ענווה, ולגאווה יש שמות רבים בלשון עברי, גבלב, עיניים רמות וגאב הרם, ומשמות החכמים זה על רוח גבוה וגסות הרוח ומתגאה, וכנגדם יש שפלות הרוח. אז יש שפל על רוח וענווה, את שתיהם הרמב״ם כתב פה. אגב, נראה לי שבתרגום אחר הם תרגמו את זה, ענווה ושפלות, מתינות וענווה. זאת אומרת, את ענווה הם תרגמו כמתינות. מעניין, אני לא בדקתי במקור בערבית מה כתוב שם ומה תרגום יותר מדויק, אבל יהיה מעניין להבין שענווה זה מתינות. זאת אומרת, השאלה מה זה בעצם? השורש של ענווה בלב גורם לאדם להיות מתון ביחס שלו לדברים שקורים. זאת אומרת, האדם שבטוח שהוא יודע הכל והוא מבין הכל ואין שום דבר נסתר מנגד עיניו, ואם מישהו אמר משהו אז הוא יודע בדיוק מה הוא התכוון ולמה הוא אמר ומה הוא רצה להשיג ואיך מונים את זה, הבן אדם הזה מתנהל בגאווה, גם אין לו מתינות. לעומת זאת, בן אדם שיש לו ענווה יש לו גם מתינות. זאת אומרת, מישהו אמר משהו, אז רגע, בוא ננסה להבין מה הוא אמר, אולי אני לא הבנתי, אולי יש דברים שנסתרים מעיניי, אולי לא הכל ברור לי. אז מתינות וענווה, אז מעניין, לא בדקתי את המקור בערבית, אבל מעניין למה הם תרגמו ענווה ומתינות.
זה יותר הגיוני שזה מתינות כנראה, כי יש פה גם שפלות וגם
ענווה. גם שפלות וגם ענווה, והרמב״ם כותב לנו בפרק ד' משנה ד', נכון? שענווה ושפלות הרוח זה בעצם, זה שם אחר של אותו דבר. אז עוד פעם, צריך לבדוק במקור בערבית מה כתוב שם. יהיה מעניין גם לחשוב על זה, למה ענווה ומתינות יהיו אותה מילה. בכל מקרה, הרמב״ם כותב שם כנגדם שפלות הרוח, כבר נו בפרק הרביעי, שאדם צריך שייתה מעט לאחד מן הקצוות, עד שיעמוד באמצע המעשים על צד הסייג, אבל במידה הזאת לבדה בין שאר המידות, רצוני לומר בגאווה, לגודל חסרון זאת המידה אצל החסידים ודעתם בניזוקה, בנזכר רחקו ממנה עד הקצה האחרון ונטו אל שפלות הרוח לגמרי, עד שלא ישאירו בנפשם מקום לגאווה כלל. בסדר? ולכן, למרות שהוא כותב פה בהמשך שפחיתות זה החלק, הוא לחסר מאלו או להוסיף בהן, במידה הזאת של שפלות, זה צריך להיות באופן של עד הקצה. מאוד מאוד ושפל רוח. ופה הוא מביא את הסיפור. הנה ראיתי בספר מספרי המידות, שנשאל לאחד מן החשובים החסידים, ונאמר לו, איזה יום הוא ששמחת בו יותר מכל ימיך? אמר, יום שהייתי הולך בספינה, והיה מקומי בפחות שבמקומות הספינה בין חבילות הבגדים. והיו בספינה סוחרים ובעלי ממון, ואני הייתי שוכב במקומי. ואחד מאנשי הספינה קם להשתין, והי נקל בעיניו ונבזה, שהייתי שפל בעיניו מאוד, עד שגילה ערוותו והשתין עליי. ותמתי מהתחזק תכונת העזות בנפשו, וחי השם, לא כאבה נפשי למעשה וכלל, ולא התעורר ממני כוחי, ושמחתי שמחה גדולה, כשהגעתי לגבול שלא יחיבני ביזוי החסר הזה, ולא הרגישה נפשי אליו, ואין ספק שזאת תכלית שיפלות הרוח עד שיתרחק מן הגאווה. עוד פעם, סיפור מאוד מאוד קיצוני, מה שהרמב"ם מביא מספרי המידות, אבל זה מאוד מאוד הווה שפל רוח. אם תחשבו על זה, מאיפה אדם הגיע לעוצמה כזאת? זאת אומרת, אני מדבר על העוצמה, לא על התמאת עם העזות אותו אחד. זה אפשר כן להבין, איך אדם רואה אנשים סביבו ככל כך מושפלים שהוא פשוט לא סופר אותם, הוא לא רואה אותם בכלל. אבל פה מדובר בן אדם שככה מתנהגים אליו, והוא כל כך מלא בעצמו, במובן חיובי, שהוא לא צריך אישור לקיום שלו מאף אחד. ואם הסוחר הזה מתנהג אליו ככה, אז תמתי על מידת העזות שבנפשו. זאת אומרת, השאלה היא עליו, לא עליי. זאת אומרת, אני לא צריך אישור ממישהו שאני קיים. אני לא צריך שהוא יכבד אותי כדי שאני יהיה שווה משהו. אני לא צריך אישורים מאף אחד. אני קיים. אני יודע מי שאני, אני יודע מי שברא אותי, אני יודע את המקום שלי. טוב לי עם עצמי. זאת אומרת, גאווה שכל הזמן מחפשת אישורים מהסביבה נובעת מחולשה נפשית, ממקום שבו האדם לא מרוצה מעצמו, לא טוב לו עם עצמו, ולכן הוא צריך שאחרים יגידו לו שהוא בסדר, וככה יקיימו אותו, ייתנו לו קיום, ייתנו לו אישור, הוא מאושר, אשרי או איש, יש לו חותמת, מאושר, אתה בסדר, אתה יכול להיות קיים. אבל לעומת זאת, והוא כמוץ אשר תדפנו רוח, נכון? הוא עף מפה, נזרק לשם, יום אחד הוא נתן לו אישור, יום אחד הוא יקם את האף, הוריד לו את כל המצב רוח. כן, ואם הוא השם ישמור, זה מגיע גם עם הקצבים קיצוניים יותר, אנשים שלא מקבלים שום אישור עד שמי שהיא נותנת להם אישור, ואז כשהיא מחליטה להפסיק את מערכת האישורים, אז אנשים עלולים להתאבד. זאת אומרת, כי אין לו אישור לקיום שלו. אין לו אישור לקיום שלו, זה דבר מאוד 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 קשה. אבל בן אדם שמגיע לענווה, עוד פעם, זה בן אדם שכל כך טוב לו עם עצמו, הוא יודע מי ש... אני יודע מי ברא אותי, אני יודע למה, אני יודע שהוא מאמין בי, אז אתה רוצה לחתום כי יהודה בועיד לקרוא, נחמד, אל תחתום, שלא תחתום, זה בסדר, אתה לא באמת מוסיף לי. מוידי אני לפונך, אומר לך חי וכיום, שאיך עזרת בי נשמוסי, בכם לא רבו אם הוא נוסחו, זה... הקדוש ברוך הוא בחר בי, הוא החליט, זה לא קראו לו טעויות שקמתי היום בבוקר. הוא ידע למה הוא שם אותי פה בעולם, הוא שם אותי במגרש, כן? הוא חושב שאני כן מסוגל. אז אתה חושב אחרת, בסדר. אבל הוא כן חושב שיש לי פה מקום, ויש לי פה תפקיד. וכמה שאדם יותר מודע לעצמו בעניין הזה, ומודע למקום שלו מול שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, כי הוא בחר בי, כי יש לו תפקיד בשבילי. זה לא קרה במקרה, זה א' בי של אמונה, זה לא קרה במקרה. ופה מגיע היסוד המאוד מאוד חריף של השגחה פרטית. המלחמה מול פרוי. כן? אתה רואה שהמלחמה שלו כל הזמן היא מול השגחה פרטית. וזה כתוב בספורים, יש... לא ידעתי את השם, לא ידעתי את הוויה. אלוהים, בורא העולם אין לו בעיה, מעניש שכר ועונש אין לו בעיה. אבל הוויה, שזה השם שמסמל על השגחה פרטית, שיש לכל אחד ואחד, כל אדם בעולם, כדי שברוך הוא ברא אותו ביצירה מיוחדת, את זה הוא לא מוכן לקבל. לא ידעתי את הוויה, את זה הוא לא מוכן לקבל. למה? כי זה עוצר לו את כל הכוח לשעבד בני אדם. כל הסיפור הזה של עבדות, המאבק בין מוישה רבינו לפרוי הוא על עבדות וחירות. האם יש לפרוי את הזכות לשעבד אנשים, או שאין לאדם זכות להשתעבד באדם אחר? עבוד היים ולעבוד עם לעבוד עם, אדם אין לו זכות, פשוט אין לך את הזכות לשעבד אנשים אחרים. לכל אדם יש את הזכויות של עצמו, כל החירויות, ואני אומר, גם בעולם המושגים של חירות נובעים מהסיפור הזה של יציאת מצרים, אקסודוס, כמו שהם קוראים לזה בלטינית, ושזה גם הספר, השם של ספר שמות, והרעיונות של יצירת מצרים, עמדו בבסיס של פילוסופים וחכמים והיסטוריונים וכולם, זה הבסיס של התפיסה של חירויות בעולם. ופה יש מאבק, מאבק מאוד גדול סביב הסיפור הזה בין מוישה רבינו לפרוי. ומוישה רבינו בא ואומר לו, יש הקדוש ברוך הוא. בלשון הפסוק במלאכי, הרב הירש מביא את זה לגבי העניין של יציאת מצרים, היום היה היורצייט שלו, רב שמשון רפואל הירש במעגלי שנה, הוא מדבר על זה הרבה בספרים שלו, גם במצוות כסמלים, גם במעגלי שנה, גם בבירור שלו לתורה, גם בחורב, על הרעיון הזה של, הרעיון של החירות היהודית, שממנה הוא נפוץ לכל העולם, הוא הלא אב אחד לכולנו, הלא כל אחד ברענו, מדוע נבגד איש באחיו, כלשון הפסוק במלאכי. הלא אב אחד לכולנו, לשון הרמב״ם בסוף הלכי סבודים, כשהוא מדבר על היחס לעבדים, הלא בבטן, הוא מביא את הפסוק באיוב, הלא בבטן עשני עושהו ויכוננו ברחם אחד. האמאס משפט עבדי ועמתי בריבו עמדי, הלא בבטן עשני עושהו, נכון? הוא מביא את הפסוק הזה באיוב. זאת אומרת, אני והוא אותו דבר. הלו בבטן עשה אני עושה וביחוננו ברכב אחד, הלו אב אחד לכולנו, הלו כל אחד ברענו. התפיסה האלילית, הפגנית, כן, שלי אורי ואני עשיתיני, אני ככה נוצרתי, יצרתי את עצמי, והקיסר הוא בכלל צאצא של השמש, הצאצא הירואיטו, הקיסר ה-127, ולכן הוא יכול להחליט להרוג אנשים בלי בעיה, הוא יכול לשעבד עמים אחרים, את הסינים במקרה הזה של יפן, בלי שום בעיה, למה לא? כי אני צאצא של השמש, אתם כולכם בני תמותה, בני בשר ודם, כאילו, מה אתם בכלל? ואמירה הזאת שלו, הלא אב אחד לכולנו, הלא כל אחד ברענו, כן, הלא בבטן עשני עושהו ויחוננו ברחם אחד, זאת האמירה שנותנת את החירויות לכל באי עולם. וכשמשה רבינו בא עם המסר הזה של שם הוויה, שלא רק שהקדוש ברוך הוא יצר כל אחד ואחד מבני האדם, אלא גם משגיח עליהם בהשגחה פרטית. השגחה פרטית אומר אקזמפל הזה, לדוגמה הזאת, ליחידה הזאת, לאינדיבידואל הזה, יש חשיבות מיוחדת. והקדוש ברוך הוא משגיח עליו, זה לא שיש 100,000, יש פחת, אז יש היום רק 90,000. לא, 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 יש כל אחד מהם, כולם בשם יקרא. לכל אחד יש שם, לכל אחד יש חשיבות, לכל אחד יש מקום. והתפיסה הזאת, זה עומק התפיסה שהיהדות מביאה לעולם. ומשם, לכל אדם יש את החירות. את החירות של המחשבה, את החירות של הדיבור, את החירות שהוא לא יכול להיות משועבד לאדם אחר. ואם הוא מזכיר את עצמו לשול הישונים, כבר מציע את טייספס, הגוען על המקום, נפסק להלוך בשין למד ג' הקצויס המפורסם לגבי חזן שהזכיר את עצמו, אין לו, הוא לא יכול להזכיר את עצמו ליותר משלוש שנים. וחוזר בו אפילו בחצי היום, גם אם אין לו כסף להחזיר. הוא קיבל מזכורת, עכשיו הוא רוצה לחזור בו, ואין לו כסף, אז זה יהפוך להיות חוב. ומה נפסק? להלוך בשין למד ג' בחושב משפוט. הוא יכול לחזור בו וזה יהיה חוב. למה? כי הזכות הזאת שיש עבוד היי ולא יעבודים לעבודים, הזכות הזאת שהתגלתה אז במצרים, המלחמה מול פרוי על גילוי שם הוויה של השגוחי פרוטיס על כל מה שקורה בעולם, זה היסוד, זה הגילוי של עם ישראל לאנושות, וממילא יש את החשיבות של כל אחד. היסוד הזה של השגוחי פרוטיס. עכשיו, בן אדם שחי עם היסוד הזה, באמת מפנים אותו לגבי אחרים ולגבי עצמו, וזה תמיד גם לגבי אחרים קודם. זה תמיד, כשאנחנו מדברים לדבר על חירות, זה לתת חירות לאחרים, אתה מתחיל את ליל הסדר עם, או לחמו, אני יודע, יכול לעבור סונו, כל דכפין יישא ויכול, כל דצריך יישא ויפסח. אין מצב שלקבל חירות שאתה לוקח אותה רק לעצמך ולא נותן אותה לאחרים. פשוט זה לא עובד. היסוד של החירות חייב להיות משפיע החוצה ופנימה. והסדר הזה, החוצה ופנימה. כי התודעה של חירות, התודעה של החשיבות שיש לכל אדם, התודעה של השגוחי פרוטיס, של שם הוויה, הוויה מלשון הווה נמשך, מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע, וכל מי שנמצא פה הוא מנשים אותו ומקיים אותו ומחיה אותו בכל רגע, מתוך חשיבות עצמית שיש לחפץ הזה, ליצור הזה, לאינדיבידואל הזה. לאדם הזה יש את החשיבות הזאת. ואני לא נכנס כרגע, שיטס הגוען, שגם על כל דבר, אגב, הגוען באוישיה, כשהוא מדבר על העניין של השגוחה, אז הוא כותב שם שיש השגוחה גם על החלק הזון והחלק, הוא משתמש פה בלשונות של הרמב״ם, על החלק הזן והחלק המרגיש וכו'. אז הוא אומר, גם על החלק הזן והחלק המדמה, שבהם אין פעילות, גם שם יש השגוחה על כל דבר. והגוען הידוע בספר לצניוסה של כל בריאה וכל עשב וכל דבר, יש עליו השגוחה מלאה של הקדוש ברוך הוא, השגוחה פרוטיס. זאת אומרת, לכל דבר יש חשיבות. אז לכן, תנהג כבוד במה שהקדוש ברוך הוא כל כך מחשיב ומעריך ומקיים והביא לעולם שיהיה פה בצורה הזאת ודווקא בצורה הזאת. כי בצורה הזאת זה יצירת האומנות הגדולה ביותר. פשוט צריך להבין, האומנות פעם הייתה אומנות מאוד ריאלית. נכון? הציור היה ציור. לא היה מצב של כזה ציור עם כמה חורים באמצע, כמה אזורים לא מכוסים. זה נכון? אבל היום יש אומנות מודרנית. וגם בני אדם, פעם האומנות הייתה כאילו יצירה יפהפייה של אדם, היה אדם מושלם. כל הצבעים, הכל מתאים, הכל יפה, עיניים במקום. היום יש יצירות אומנות מודרניות. עין אחת פה, עין אחת שם, יש בכלל זה, באמצע יש איזה חור גדול. אבל זה לא פגום. זאת היצירת אמנות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את היצירת אמנות הזאת, בסדר? ולך לאומן שעשאני, אומר אותו אדם שהוא מכוער ביותר, וכמו שרב צודק מגדיר את זה בפריצה קדוי שימו איס יוד א', שמכוער כאן הכוונה גם מכוער בפנימיות, שהוא פגום מאוד ומתמה וכל הסגנון שלו, ולך לאומן שעשאני, זה היצירת אמנות כמו שהקדוש ברוך הוא עשה אותה. וזה היסוד הזה של השגוחי פרוטיס, כן, שהקדוש ברוך הוא יצר, ברא, עשה את העולם ומהווה אותו, הוויה, מהווה אותו כל רגע, נותן חשיבות לכל פרט. והחשיבות הזאת ממלאה את האדם כל כך שאין מי שיכול לפסול אותי. שיגיד, שזה, שיבוא שם ליד הסחורות ויעשה מה שיעשה. תמתי על תכונת העזות שבנפשו. בסדר? זה ענווה. עכשיו, שם זה מאויד מאויד וישפל רוח. כן, זה בעצם השפלות. שפלות היא, עוד פעם, זה כאילו אתה שפל, אתה נותן לכולם, אבל זה לא, זה פשוט מתינות. זה מקום שבו האדם כל כך רגוע עם עצמו, שלם עם עצמו, מכיר שאת הקיום שלי ואת האישור על הקיום שלי, אני לא צריך מאף אחד, אלא ממי שיצר אותי והוא קיים אותי. הוא זה שנתן לי את האישור על הקיום שלי, אני לא צריך אף אחד אחר, אני לא צריך אישורים. וזה עצמו מביא אותו למקום שכל כך שלם עם עצמו עד כדי כך. אבל בסדר, הנבה, השפלות, לא נדבר כעת כל המידות, וההסתפקות. עכשיו, ההסתפקות, הרמב״ם גם מוסיף מילה, אומר, והוא שקראו חכמים עשירות. באומרם, איזה הוא עשיר? השמח בחלקוי. מעניין, למה דווקא הרמב״ם מוסיף פה? אז ראיתי מי שטוען שזה באמת תוספת, ולא שהרמב״ם עצמו דווקא פה החליט להביא משנה, אבל ראיתי גם, יש כאלה שרוצים לפרש, נראה לי חסד אברום, רוצה לפרש שיש פה סיבה שהוא מביא את זה, שההסתפקות היה אולי מקום לומר, לא, זה לא חסד אברום, אולי זה מישהו אחר. ההסתפקות היה מקום לומר ש... מה, כאילו, ההסתפקות זה סוג של סבל. אז מה זה מידה טובה? אבל לא, ההסתפקות, בעצם, אם תתבוננו גם במילה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו? איזה הוא עשיר השמח בחלקו? הסתפקוס במועט. מה זה הסתפקוס במועט? הסתפקוס במועט זה לחיות רעב? לא. זה לחיות צבע. אבל לחיות צבע ממעט. ופה נקודה ששמתי לב אליה, זאת אומרת, אני עצמי טעיתי בזה, לכן שמתי לב לזה יותר, ש... זוכר שיום אחד יצא לי לראות איזה ספר, שהוא כותב על העניין שכמה חשוב שאדם יהיה לו סיפוק במה שהוא עושה. וממש מאמר ארוך שכותב ומסביר ומביא מאמרי חז"ל, ומאוד הפריע לי. כאילו מצד אחד זה נראה שהוא כותב מאוד מאוד חריף, על העניין של ההנאה והחשיבות של ההנאה, ואדם צריך ליהנות, והוא כותב שהוא מעריך בצורה חריפה להגיד שאם אדם אין לו הנאה ואין לו סיפוק ממה שהוא עושה, זה גורם לכל הקלקולים, ואז נוצרים אנשים ש... את יודע, הם עושים מצוות ומקיימים והכל, אבל הם לא מחוברים למה שהם עושים, והם עושים את זה רק כרובוטים, כי אין להם משפיק אומץ ושכל לעשות דברים אחרים. ייצור, התקפה מאוד חריפה, ויצאתי משם וכזה מאוד הפריע לי, כאילו, רגע, אז הוא שם פה כמטרה עליונה, להנות בחיים. וזה לא מה שאני מכיר, זאת אומרת, מרבותינו. הם לא היו אנשים שחפשים ליהנות בחיים. אני זוכר שככה יצאתי, ראיתי את זה בבית כנסת פה באזור, יצאתי כזה, אני צריך להתקשר לאבא שלי, כאילו, בוא, סדר איתו את הסוגיה הזאת, כאילו, רגע, אז יש לנו מטרה ליהנות בחיים או לא? אבא שלי אמר לי כזה, רגע, זה הרב שטיימן? הרב שטיימן הוא כזה, כמו הספר הזה? לא. לא נראה לי בכלל. זאת אומרת, זה מה שאמרתי לו אז. לא, בסדר, אז יש לנו דרך. אז יש דרך נוספת, הדרך של אותו רב, שכתב את הספר הזה, יש לו ראיות יפות, אבל בואו נעמיד את זה ככה. זה ספר חסידי, לא משהו מוכר. אבל לא, תקבל את האמת ממי שאמרה, כן? למרות שהוא לא דמות זה, אבל הוא כותב דברים, מביא ראיות, מעורר מחשבה, ואז אני צריך לברר אותה עם עצמי, אם זה נכון, לא נכון. קיצור, ואז ככה אבא שלי דיבר, ובסדר. אבל עברו כמה שנים, וחשבתי על הדברים עוד כמה פעמים, ואז הבנתי שלא, יכול להיות שכן אפשר ליישב שניהם. זאת אומרת, מה שאותו רב בעצם טוען, הוא טוען שכדי שאדם יצליח ב... כל נושא שהוא חייב שיהיה לו סיפוק ויהיה לו הנאה במה שהוא עושה. אנחנו שמים מול העיניים תמיד דמות כמו הרב שטיינמן, שבן אדם שבאמת חי על כלום, כן? חבר במושב, כאילו במושב קדרון, עשיתי ברית לבן שלי, שעכשיו השבוע נהיה בן 9, הרב שטיינמן היה סנדק. וזה כבר היה ממש לפני 9 שנים, זה כבר היה סוף ימיו, והגיעו גם החבר'ה מהשיעור בקדרון, לא דתיים. אולי חלק כן, אבל חלק לפחות, לא דתיים. והיה שם אחד שהוא בן אדם מאוד מוצלח ומאוד מוכשר ומצליח בחיים, והוא גם בן אדם עם אופי, עם מרפקים, הוא גם בחיים, יש לו תפקידים שחזקים. והוא גם שם, הוא ככה, אתה יודע, נדחף ונעמד צמוד צמוד לרב שטיימה וצילם ו... והוא בן אדם מאוד, ברוך השם, מאוד מצליח גם באופי, גם בכלכלה והכל. ואחר כך בסעודה של הברית הוא היה לא רגוע. והוא עוד פעם ועוד פעם. איך הוא כל כך מאושר? איך הוא כל כך שמח? עכשיו, הרב שטיינמן לא בן אדם חיוך ענק, כן? הוא היה בן אדם מאוד שקט, קטן כזה, ואתה יודע... זה, הוא כל כך מאושר. איך הוא כל כך מאושר? מה יש לו בחיים? תראה את הבית שלו. השם ישמור, תראה אותו, הוא אומר, אין לו שיניים, אין לו זה, הראש שלו כבר היה כחול שקוף, כאילו, אין לו כלום בחיים, הוא כל כך מאושר, זה שיגע אותו. אתה אומר, אדם עוד פעם, הוא גדל במשפחה חילונית, אשכנזים וכולי, אתה יודע, סוג מאוד מסוים שלא קשור ליהדות משום כיוון. הוא אדם מאוד משכיל והכל, אבל זה פשוט, הוא ראה פה בן אדם שאין לו כלום, ובאמת אין לו שום דבר. עכשיו, יותר מזה גם, משתמש באותו שירותים יחד עם כל האנשים שמגיעים לבקר אצלו בבית, ולא, והוא גם טיפוס שבדק הכל, אז לכן הוא ראה את המטבח וראה את המקרר וראה מה יש שם. אופי כזה, בן אדם מאוד חזק. ראה כל, בן אדם חי כמו אני לא יודע מה. וגם הוא יצא להליכה מיד אחרי הברית, אז הוא השאיר את הבית עם כל האנשים כולם בתוכו ויצא. וכולם נשארו, יצאו, כן, זה כמו שהיה שם, מי שזוכר. אז ככה, והוא פשוט השתגע מזה, כאילו, הדבר הזה שבן אדם ככה, אבל הוא מאושר, לא חסר לו כלום, באמת טוב לו. מאוד, 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 מאוד הציס אותו. וזה, רק השלמה, לפני שנה, הוא היום לומד חברוסה עם מישהו, האברך שלומד את החברוסה התקשר להגיד לי ש... עלה שם דיון, כאילו, על מי היית סומך? החברוסה שלומד איתו, הוא עדיין חילוני, כן? אבל הוא אמר לו, אם היית צריך להתייעץ עם מישהו, משהו באמת חשוב לחיים שלך, עם מי היית מתייעץ? קיצר, אז הוא חשב, 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 והוא אומר, היה אחד של בלוי לקח אותנו אליו וזה, איתו הייתי הולך להתייעץ. זאת אומרת, נשאר לו הדמות הזאת, אם יש מישהו שאני יכול להתייעץ, והוא יראה רק את האינטרסים שלי ולא את האינטרסים של עצמו, זה האיש. זה כבר נפטר הרבה שנים, אבל תכלס, זה האיש שנשאר. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד התפעל, ושים לב, מה שהלהיב אותו, ואני חושב שזו הנקודה שנוגעת אלינו, ההסתפקות. הרב שטיינמן היה באמת מסתפק במועט, אבל הוא היה מסתפק. הוא היה בן אדם עם סיפוק יותר מהרבה אנשים שיש להם הרבה מאוד דברים. כשיעקב יבינו אומר, יש לי קויל, מול איסוף שאומר, יש לי רוב. לאיסוף יש הרבה מאוד, אבל ליעקב יש קול. מה שיש לו זה כל מה שהוא צריך. זאת אומרת, הסתפקות במועט זה לא לחיות במצוקה. לחיות במצוקה זה לא נכון, ואני חוזר לאותו אדמור חסידי, מה שהוא כותב, להסתפק, לחיות במצוקה זה לא נכון, וזה באמת מביא חורבן. הסתפקות במועט. זאת אומרת, להרגיל את עצמך מלכתחילה, לא לחפש מושגים גדולים, אבל להיות מסופק. כי אם אדם חי בלי סיפוק, אז זה לא נכון. ואני אומר לכן, למעשה, במחשבה שנייה, אין סתירה בין מה שהספר הוא מציע, עוד פעם, אני לא אומר שלגמרי הוא צודק, אבל אין סתירה לדמויות כאלה שגדלנו עליהם, רבי ישראל שגדלנו עליהם, שכן ראינו אצלם את הנקודה של הסתפקוס. כי בסופו של דבר, הסתפקוס כוללת בתוכה מילה אחת, זה בנוי על אותיות סיפוק. אז יש בן אדם שצריך הרבה אוי לו מאזה כדי שיהיה לו סיפוק, ויש בן אדם שמרגיל את עצמו שקצת אוי לו מאזה נותן לו סיפוק. ואגב, גם הרמב"ם מתייחס לזה בהמשך הדברים, אבל האדם בסדר, גבוה יותר, עליון יותר, באמת מספק את עצמו במועט, אבל הסתפקות זה דבר חשוב מאוד.
מה ו... גם צריך?
מה זה?
מוע נכנית גם כאילו נגיד שיש
מספק? יש מהלך כזה, למרות שלא, זה לא הקלאסי, יש... מי שכותב על זה מאוד חריף, זה רב מנדל מויטבסק בפרי אורץ, במכתבים בסוף, כותב שהחורבן של אברכים שלא מצליחים לעלות בעבודת השם, כי אין להם הסתפקס במועט ברוכניס. בסדר? עוד פעם, אבל זה באמת נושא לשיחה נפרדת, הסתפקס במועט ברוכניס, יש מקום לזה, אבל צריך לדעת מה הכוונה המדויקת. יש מקום לזה. אבל זה יותר לסמוח במה שיש, ומתוך זה להמשיך הלאה. אבל בסדר, זה נושא, לא, אפשר, לא, 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 לא צריך להיכנס לכל סוגיה, זה גם נושא, בסדר.
קנאת סופרים את הרבה חוכמה.
מה?
כתוב קנאת סופרים את הרבה חוכמה.
קנאת סופרים את הרבה חוכמה, ועל קנאת סופרים עצמה, אם זה חיובי לגמרי או שלילי, זה גם נושא. יש על זה, יש על זה דיבור. טוב, בוא נשאיר כרגע בצד את הנושא של... טוב, אז יש לנו פה ההסתפקות, ואני חושב, לכן הרמב״ם מביא פה, הוא שקראו חכמים, עשירות באומרם איזה הוא עושיר השמח בחלקו. זאת אומרת, אנחנו רואים על הסתפקות כזאת שבה האדם שמח בחלקו, ולא, זה לא, לא שתחיה בסבל, אלא תהיה עשיר. בסדר? אבל עשיר זה שמח בחלקו. בסופו של דבר, אדם שמח בחלקו. הלאה, ופחיתות, רגע, הוא מוסיף עוד דוגמה, והגבורה, והאמונה וזולתם. טוב, אמונה פה לכאורה לא הכוונה אמונה בחלק השכלי, שזה ראינו כבר מקודם, אמונה בדעות, אלא יותר אמונה בחלק של אמונה לתת אמון, או חלקים כאלה של אמונה. גם פה נראה לי בתרגומים אחרים מתרגמים את זה אחרת. וזולתם. ופחיתות זה החלק, זה כמו שכבר הזכרנו, פחיתות זה החלק, הוא לחסר מאילו או להוסיף בהם, כי מידה חייבת להיות במידה, ואם זה לא במידה, אם זה יותר מדי או פחות מדי, אז זה חסר. אבל החלק הזן והמדמה, מסיים הרמב״ם, לא יאמר בו, לא יאמר בו, לא מעלה ולא פחיתות, אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר. זאת אומרת, מערכת העיכול עובדת או לא עובדת. כמו שיאמר פלוני, יאמר איש פלוני עיכולו טוב או בטל עיכולו. העיכול שלו, מערכת העיכול לא עובדת. זאת אומרת, אין אפשרות לדבר על טוב ורע ביחס לחלק הזן, החלק הצומח שבאדם, שם המערכת עובדת טוב או לא עובדת טוב וזהו. או נפסד דמיונו, או הוא מדמה על יושר. פה עוד פעם, הוא לא מדבר על מחשבות רעות, אלא הוא מדבר על אדם שלא שולט על הדמיון שלו. זאת אומרת, יש בן אדם שהדמיון שלו עובד בהתאמה לגוף, יש לגוף ולאדם ולחיים, יש אדם שנבח, יש לו דמיון שמשתולל. זאת אומרת, הוא מדמיין דברים יותר מדי ורואה אותם כמציאות, ולשם נפסד דמיונו. זה דמיונות נפסדים שהם באמת הם הרסניים, הם הופכים להיות בעיה בנפש או אפילו מחלה בנפש בשלבים מסוימים. ועל זה הוא אומר, חלק המדמה, יש את החלקים שזה נפסד דמיונו. אבל אין פה חלק של טוב או לא טוב. עוד פעם, יש את כמו בזן, כן, המערכת העיכול עובדת, השאלה מה אתה מכניס לתוכה, יש את מערכת הדמיון שעובדת, השאלה איך אתה מפעיל אותה, בסדר? אבל המערכת עובדת, היא עובדת בצורה שאתה מודע לזה של דמיון, אדם לא באמת מדמיין משהו ועכשיו רואה את זה כמציאות, הוא מסוגל להבדיל בין דמיון למציאות, עכשיו את הדמיון עצמו הוא חווה וחווה בצורה שתעורר בו את הרגשות, אבל עדיין בפער מסוים שמגדיר לו, זאת לא המציאות, וזה בעצם מערכת דמיון שעובדת בצורה בריאה. זאת אומרת, היא כלי שהאדם משתמש בו. מי שמעריך בזה מאוד, זה יש ברב אברהם בן הרמב״ם, במספיק יש לו פרק שהוא השלמה לפרק חמישי, כאן בשמונה פרקים, ממש פרק ארוך, ושם הוא גם חוזר לעניין הזה ומבאר אותו מאוד מאוד בעריכות עם המון המון דוגמאות, את העניין הזה של החלק הזן וחלק המדמה ועוד חלק, עוד דוגמה ועוד דוגמה, איך האדם אוכל ומה קורה ושם הוא גם נכנס לבאר גם את החלק המתעורר שראינו יותר בהרחבה, והדוגמה שהוא מביא זה, הוא מביא כמה דוגמאות ואז הוא מביא את הדוגמה, ואז כנמר, כן, גיבור כערי, קל כנשר, רץ כצבי, לעשויס רצוי נוח וביחו שבשמיים. זאת אומרת, הקל, אז, כן, אז כנמר, קל כנשר, גיבור כערי, רץ כצבי, זה הכל החלק המתעורר, נכון? הריצה מגיעה מהחלק המתעורר, בפועל משתמשים ברגליים, וגם רץ כצבי זה לאו דווקא לרוץ ברגליים, אלא לפעול בזריזות. גיבור כערי, להיות בגבורה, מאיפה זה מגיע, איפה השורש הזה? החלק המתעורר. זאת אומרת, כל החלקים האלה, רץ כצבי, גיבור כערי, אז כנמר, עזות, כל החלקים האלה הם החלק המתעורר, ואת כולם, לעשויס רצוי נבינו שבשמיים. לעשות רצון אביך שבשמיים, זה המטרה. זאת אומרת, להשתמש בחלק המתעורר כדי לעשות רצון אביך שבשמיים. אומר, אבל בחלקים של זן ומדמה, גם שם רבו רואה מעריך בזה, נראה, אולי כשנגמור את פרק חמישי, בלי נדר בעזרת השם, נראה גם את ההשלמה שלו. אבל אומר, בחלק הזן והמדמה, אין בזו לא מעלה ולא פחיתות, וזה מה שרצינו לזוכרו בזה הפרק. זאת אומרת, הרמב״ם הרי לא חילק את הספר הזה לפרקים. זה נכתב כרצף אחד. אז לכן הוא כל פעם סוף פרק, הוא מציין, כן? כמו שראינו גם בסוף פרק הראשון, אומר, זה מה שרצינו לזוכרו בזה הפרק. יש מקום במסוים בפירוש המשניות באבות, שבהמשך שהרמב״ם מדבר ומזכיר את העניין הזה, וזה המשנה בפרק בייס, משנה טס. המשנה אומרת שם, אמר להם צאו ראו איזו דרך ישרה שידבק באדם. רבי אלעזר אומר עין טובה, רבי שואה אומר חובר טויב, רבי יויסי אומר שוחן טויב, רבי שמעון אומר רוי הסנוילוד, רבי אלעזר אומר לב טויב. אמר להם רואה אני דברי בלא זמן ארוך שבכלל דבריו דבריכם, צאו ראו איזו דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי אלעזר אומר עין רע, רבי שואה אומר חבר רע, רבי שמעון אומר שכן רע, רבי שמעון אומר לב ואינו משלם. אחד הלווה ואינו משלם, אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום, שאומר לא יברוש ולא ישן וצדיק רואינו בנויסן. רבי אלעזר אומר לב רע. אמר להם, רואה אני את דברי רב לזר בן ארוך, שבכלל דבריו דבריכם. אז הרמב״ם בפירוש המשנה, הוא בא לבאר את זה, אז הוא אומר, מה זה עין טובה? דבר ראשון, עין טובה, הוא מסביר, ההסתפקות במה שיש לאדם והיא ממעלות המידות. בסדר? עין טובה זה הסתפקות. עין טובה זה לפרגן? לא, עין טובה זה פשוט האדם מסתפק במועט. ההסתפקות במה שיש לאדם. ההסתפקות במה שיש לו, זה לא חייב להיות מועט. זה יכול להיות מרובה, אבל ההסתפקות במה שיש לו, לא להיות לרצות עוד, אלא לשמוח במה שיש לו, זה המידה שנקראת עין טובה. עין רעה, אומר הרמב״ם, הפכה. רצה לומר, הקטנת הדברים. בסדר? אדם שכל מה שיש לו, קטן בעיניו. הוא מסתכל על זה, מה זה שווה? מה שיש לי, מה זה שווה? וחריצות על התוספת. זה להיות חרוץ, להשיג עוד. זה נקרא עין רעה. בסדר? עין טובה זה הסתפקות במה שיש לאדם, זה ממעלות המידות, והעין רעה זה ההפכה, הקטנת הדברים והחריצות על התוספת. ואז מוסיף הרמב״ם ואומר, ואמרו, הרואה את הנולד. אומר, מה זה? אמרו הנה הרואה את הנולד, אשר עניינו, שילמוד מה שעתיד להיות ממה שהוא נמצא אתה. אז אומר, בוא נראה, לכאורה אפשר לחשוב שהמעלה הזאת שרואה את הנולד זה פשוט אדם חכם, נכון? אדם טיפש רואה רק את מה שלפניו, אדם חכם מבין שיש גם תוצאות למה שקורה. אז הוא אומר, אינו בחוכמות עד שתהיה מעלה שכלית. זה לא, לא מדובר כאן על מעלה שכלית של רואה את הנולד, מבין מה שהולך לקרות. שעתיד להיות משהו נמצא, כן? ויהיה פירושו שילמד הנסתר מן הנראה. אבל רוצה בו, אומר הכוונה כאן רואה את הנולד, הכוונה הנה העיון בענייני האדם מהעסקיו אשר בהם המשך מציאותו, שיעיין באחרית ענייניו. זאת אומרת, להסתכל ולהבין מה שיקרה, התוצאה לא מהמקום של השכל, אלא מהמקום של יותר הרגש של האדם, שהוא לא עוצר. זאת אומרת, לא מדובר פה על להבין בשכל מה שהולך לקרות, אלא עצם התנועה הזאת שבן אדם רואה את מה שקורה, ולא מתמקד רק במה שקורה, ומנסה להבין מה שיהיה התוצאה של הסיפור. הרמב״ם מראה לנו את זה דרך הדוגמה ההפכית. זאת אומרת, כל דבר פה, הרי המשנה אומרת דבר והיפוכו. רב אלעזר אומר שהמידה ישרה שידבק באדם עין טובה, והמידה הרעה, דרך רעה שיתרחק ממנה האדם, אומר עין רעה. רבי יהושע אומר חבר טוב, ואז רבי יהושע אומר חבר רע. רבי יוסי אומר שכן טוב, ואז הוא אומר שכן רע. רב שמעון אומר הרואה את הנולד, ואז הוא אומר מה ההפך מהרואה את הנולד? הלווה ואינו משלם. אומר, אז אומר הרמב״ם, מה זה הלווה ואינו משלם? והוא אומר הלווה ואינו משלם, שלא ילווה הוא דבר אחר כך, והוא פחיתות המידה. זאת אומרת, מדובר פה בפחיתות המידות שבן אדם לא חושב על העתיד, זאת אומרת, לא הכוח המחשבה שלו בעייתי, המידות שלו בעייתיות. זה מידה בעייתית שהוא לא מוכן לחשוב, לעצור שנייה ולחשוב מה תהיה התוצאה של דברים, ולפי זה לפעול. אלא מה שמתחשק לעשות עכשיו, זה מה שהוא עושה. זה צדיקו של עולם, והוא השם מסבור, שנאמר צדיק, צדיק חונן ונותן, צדיק ויושר הוא, ואתה צדיק הכל הבא עלינו, חונן לאדם המלווה לחברו, והנה משלם, משלם לו הקדוש ברוך הוא, חלף עבודתו, בסדר. ועניין רואה דבריו, בוחר ומבחין, הוא כבר בארנו. אתם רואים את זה קצת בהמשך? הוא אומר, הוא כבר בארנו בפרק השני, אשר הקדמנו לפירוש זאת המסכת. זה הפרק שסיימנו עכשיו, פרק השני משמונה פרקים. שמעלות המידות, כולם יימצאו לחלק המתעורר לחלקי הנפש לבד, ולא יימצאו גם כן פחיתויות המידות. מעלות המידות ופחיתויות המידות קוראים שתיהם בחלק המתעורר. נכון, הוא אמר לנו שגם זה השמש לחלק המתעורר, לשתי הכיוונים. החלק המרגיש הוא השמש, אבל עיקר הפעילות של האדם זה בחלק המתעורר, שם יש את מעלות המידות ופחיתות המידות. ובהרנו בפרק הרביעי שהפעולות שהן טובות הן הפעולות הממוצעות, הוא גם הזכיר את זה בסוף, ראינו במשפט אחד גם בפרק השני, אבל זה יהיה בהמשך בפרק הרביעי שרבו ממעלות המידות. אומר וכן הוא ידוע אצל הפילוסופים והרופאים שהנפש המתעוררת, אומר הדבר הזה קורה, איפה? היא בלב. והלב חדרה, הלב הוא החדר של הכוח המתעורר, וכליה אליו תיוחס, ולכן מייחסים את החלק המתעורר אל הלב של האדם. אומר הרמב״ם, ואף על פי שהכוחות כולם מפוזרות מן הלב, והוא התחלתה לפי דעת האמיתי, אבל הכוח המתעורר לא יתפשט ממנו לאיבר אחר כדרך שמתפשט הכוח הזן. רצוני לומר החלק הצומח אשר סיפרנו בפרק הראשון, מן הלב אל הכבד, והבן מכל מה שבארנו שלב טוב רוצה בו הפעולות הטובות, זה מה שכתוב פה במשנה, והם הפעולות הממוצעות והם מעלות המידות, והוא כולל ההסתפקות ואהבת הטובים וזולת זה מן המעלות, והוא אומר שבכלל דבריו דבריך וכן לב רע פחיתות המידות, והוא כולל גם כן כל מה שהזהירו ממנו. אז פה הוא בעצם אומר על מה שקבעו שרואה אני דבריו מדבריכם, שלב טוב כולל בתוכו את הכל, הוא השלמות, הלב טוב שיש לאדם. הלב, אומר הלב זה בעצם החלק המתעורר שבאדם. כך באמת זה נתפס בדברי חזל, יש בזה גם משהו במדע של ימינו, לא לגמרי, יש איזה עדיין חלק לא כל כך ברור, יש השאלה מה מגדירים לב, ומה בדיוק קורה שם, ואיזה חלק מערכת העצבים זה, אבל בסדר, לא נחפור בזה עכשיו. אבל יש מדרש מאוד מעניין בקוילס, קוילס רבי על הפסוק, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, מביא שם מהמדרש רשימה ארוכה, הלב רואה, הלב שומע, הלב מתבונן, הלב רוצה, הלב שונא, הלב אוהב, ועל כל דבר הוא מביא פסוק. בסדר, אני לא יודע, יש פה מדרש רבה? תביא מדרש רבה קוילס, הנה יש שם במדף השני נראה לי. למה זה, אני אומר, המדרש הזה הוא יפה, כי המדרש הזה מראה שלמרות שאנחנו בעצם מייחסים המון המון דברים לחלקים אחרים, אבל המדרש אומר, בסופו של דבר, כל דבר קורה בלב. כי גם ההשפעה על החלק השכלי היא מכוח המתעורר, נכון? כמו שהרמב"ם כותב, עיקר מעלות המידות, עיקר הדברים. החלק השכלי של האדם גם מושפע מהרצון של האדם, מהכוח המתעורר שיש באדם, גם החלק של, החלק המרגיש. כל הפעולות של האדם, מגדיר אותם הרמב"ם, איפה הם קוראים, הפעולות של האדם, בלב, בחלק המתעורר, שהוא הלב, החלק, כל מה שקורה, זאת אומרת, בסופו של דבר, הזירה של הפעילות היא בחלק המתעורר והחלק המרגיש, כשהחלק המרגיש הוא בעצם השמש של החלק המתעורר. והחלק המתעורר זה הלב הזה. בסדר? דיברתי אני עם ליבי, זה מי שרוצה, קוילס, א', או איסלמת חס, תסיין. דיברתי אני עם ליבי, אומר המדרש, הלב רואה, שנאמר וליבי, ליבי ראה הרבה, זה הפוסק הראשון, אבל זה לא על זה. שנאמר ודיבר, וליבי ראה הרבה. הלב שומע, שנאמר ונתת לעבדך לב שומע. הלב מדבר, שנאמר דיברתי אני עם ליבי. הלב הולך, שנאמר לא ליבי הלך. הלב נופל, שנאמר על יפול לב אדם עליו. הלב עומד, שנאמר יעמוד ליבך. הלב שמח, שנאמר לכן שמח ליבי ויגל כבודי. הלב צועק, שנאמר צעק ליבם אל השם. הלב מתנחם, שנאמר דברו הלב ירושלים. הלב מצטער, שנאמר ולא ירא לבבך. הלב מתחזק, שנאמר ויחזק השם את לב פרעה. הלב מתרכך, שנאמר אל ירך לבבכם. הלב מתעצב, שנאמר ויתעצב אל ליבו. הלב מתפחד, שנאמר מפחד לבבך. הלב משתבר, שנאמר לב נשבר ונתקה. הלב מתגאה, שנאמר ורם לבבך. הלב מסרב, שנאמר ולעם הזה היה לב סורר ומורה. הלב מתבדה, שנאמר בחודש אשר בדה מליבו. הלב מהרהר, שנאמר כי בשרירות ליבי אלך. הלב מרחש, שנאמר רחש ליבי דבר טוב. הלב מחשב, שנאמר רבות מחשבות בלב איש. הלב מתאווה, שנאמר תאוות ליבו נתת לו. הלב סוטה, שנאמר על יסט אל דרכי הליבך. הלב זונה, שנאמר ולא תטור אחרי לבבכם. הלב נסעד, שנאמר וסעדו ליבכם. הלב נגנב, שנאמר ויגנוב יעקב את לב לבן. הלב נכנע, שנאמר רואה זיקן ללבבם. הלב משתדל, שנאמר וידבר על לב הנערה. הלב טועה, שנאמר טעה לבבי. הלב חרד, שנאמר גאה ליבו חרד. הלב נאור, שנאמר אני ישן אבל ליבי ער. הלב אוהב, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. הלב שונא, שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך. הלב מקנה, שנאמר לקנה ליבך. הלב נחקר, שנאמר אני השם חוקר לב. הלב נקרא, שנאמר וקראו לבבכם ועל בגדיכם. הלב הוגה, שנאמר והגות ליבי תבונות. הלב הוא כאש, שנאמר ויאבל ליבי כאש. הלב הוא כאבן, שנאמר ואסיר אותי את לב האבן. הלב שב בתשובה, שנאמר אשר שב אל השם בכל לבבו. הלב חם, שנאמר כי יהיה חם לבבו. הלב מת, שנאמר וימת ליבו בקרבו. הלב נמס, שנאמר וימס לבב העם. הלב מקבל דברים, שנאמר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבביך. הלב מקבל יראה, שנאמר ויראתי אתן בלבבם. הלב מודה, שנאמר הודה השם בכל לבב. הלב חומד, שנאמר אל תחמוד יופיע בליבך. הלב מתקשה, שנאמר ומקשה ליבו. הלב מיטיב, שנאמר ויהי כטוב ליבם. הלב עושה מרמה, שנאמר מרמה בלב חורשי רע. הלב מתוכו מדבר, שנאמר וחנה היא מדברת על ליבה. הלב אוהב שוחד, שנאמר כי אין עיניך וליבך. הלב כותב דברים, שנאמר כתבים על לוח ליבך. הלב חורש, שנאמר תחבחות בליבו חורש רע. הלב מקבל מצוות, שנאמר חכם לב ייקח מצוות. הלב עושה זדון, שנאמר זדון לבך אישייך. הלב עושה סדרים, שנאמר לאדם ערכי לב. הלב מתגדל, שנאמר ונשאך ליבך. הווי, דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי. עד כאן לשון המדרש, לשון ארוכה, לא ספרתי, אבל הרבה מאוד דברים, שאומר שהלב בעצם זה עיקר הדבר של האדם. ובעצם מה שלמדנו פה ברמב״ם, על החלק המתעורר שהוא בעצם עיקר האדם, מראה לנו את הנקודה הזאת ומבאר אותה. השם יעזרנו.